שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1163, והנושא הוא היחסים המיוחדים בין אירופה לבין היהודים. אם בוחנים את ההיסטוריה, רואים רומן כלשהו בין היהודים לאירופה, בין אירופה ליהודים. נרצה להתבונן על מערכת היחסים הזו קצת יותר לעומק בדרך לחיים חדשים. תהיו איתנו, ניצה, בואי תפתחי את הדיון, בבקשה.
כן, מה שמאפיין את המערכת יחסים המיוחדת בין היהודים לאירופאים, לאירופה, זה באמת איזשהו סיפור רומנטי אבל טרגי. יחסים של הערכה, שנאה. אנחנו יודעים שהיהודים באמת בתחילת דרכם התחילו להתיישב באירופה, ככה בהתחלה התחילו רק במערכת יחסים של מסחר. קשרי מסחר, זה היה פחות או יותר בתקופה ההלניסטית, תקופה של 320 ומשהו לפני הספירה. אחרי מות אלכסנדר הגדול, היהודים התחילו ככה לאט לאט לנדוד ולבנות מערכות יחסים של מסחר עם יוון של אז. לאט לאט התהליך הזה הלך והתרחב, אחר כך עוד יותר ההתיישבות והיהודים התיישבו יותר ויותר, נכנסו פנימה לתוך אירופה, בתקופה של האימפריה הרומית הלכו ונרקמו עוד ועוד קהילות, התחילו לבנות קהילות במדינות הבלקן, בספרד, בצרפת, גרמניה, וככה התחילו להתבסס בעצם. והיום אנחנו נרצה ככה ללוות את התהליך של מערכת היחסים המאוד מיוחדת שיש ליהודים עם אירופה, עם מדינות אירופה. כמובן לא מהפן ההיסטורי, אלא מהפן המיוחד שחוכמת הקבלה מביאה, לקשרים המיוחדים שדווקא ליהודים, יש עם
אירופה. זה ברור שליהודים הייתה אפשרות להתבסס נכון וטוב, כי שפה אחת שלכל פינה באירופה הייתה שפה אחרת, ולא הבינו לפעמים לגמרי זה אל זה. מה שאם כן, יהודי כשהוא בא ממקום למקום, אפילו אלפי קילומטרים במרחקים, זה הוא לא מרגיש שהוא זר. הוא נכנס לבית כנסת ויש לו שם כל השירותים במקום, איפה שחברה מוכנה לתת לכל יהודי ויהודי וכן הלאה. לכן קשרים בין היהודים הם היו טובים מאוד בין המדינות, וגם כן שליטים באירופה השתמשו בהם מתי שרצו, וכך זה היה, לכן יהודים הרגישו את עצמם ש... יש להם יכולת לעשות משהו במקום הזה, להסתובב ולתרום ולהרוויח. וכך הם בנו את עצמם. ומה שפלא שהם לא היו מתבטלים בין המון העם, אלא דווקא הם כל הזמן היו יותר קרובים לממשל ואפילו לכנסייה. ואנחנו רואים את זה אפילו בכל מיני מקומות שבאירופה, שהאזור היהודים, כן, גטו, כן. ליד הכנסיות הגדולות.
זה מעניין, למה בעצם?
כן, וליד בית ממשלה, בית השליט, כי הם עשו הרבה דברים טובים לממשל, ולכן תמיד היו להם, היה להם מקום איפה שהם היו משיגים את המגן. וכך זה היה בכל המדינות איפה שאני הסתובבתי באירופה, ודווקא למדתי את כל מיני דברים, אבל זה מאוד, מאוד בולט.
מה האירופאים זיהו ביהודים שהם רצו אותם קרובים אליהם?
כסף.
שהם יודעים לעשות כסף?
כן, לא יותר מזה. ויודעים לעשות.
יודעים לעשות כסף.
כן, אירופאים לא. אני לא מדבר על זה של עכשיו.
כן.
גם עכשיו זה עוד לא. אבל אני זוכר שטראמפ אפילו אמר, ששאלו אותו על הכסף, כמה יש לו. הוא אומר, כמה שיש, יש. אני אוהב לשמור כסף. אצל הבחורים האלה, הצעירים עם כיפות.
הם יודעים לנהל טוב את הכספים.
כן, כן, ככה זה אמר. אז זה מה שהיה, ומשך הזמן, באמת, גם כן רפואה, גם כן, בכל זאת, מסחר בינלאומי, קשר בינלאומי, שפות למיניהם, וגם כן אנחנו צריכים להבין שזה, הכל, יהדות נתנה תשתית לכל מיני התפתחויות שבחברה האירופאית, ולכן אי אפשר למחוק את זה משם. חוץ מזה שיחד עם זה היו פוגרומים, ויחד עם זה שרפו את הכנסיות, יחד עם האנשים שהיו שם.
בתי כנסיות.
אה?
שרפו בתי כנסיות.
בתי כנסיות, כן.
למה בעצם? זה נשמע כאילו מנוגד. מצד אחד, בואו תהיו קרובים אלינו, אנחנו בטוחים שהכסף שלנו נמצא אצלכם ואתם תנהלו.
זה אפילו נגד רצון של השליט באותו מקום. זה כי הוא היה שומר עליהם כשהם הביאו תמיד כסף.
אבל המון העם כעס?
המון העם כעס, הוא לא רצה לראות אותם בצורה כזאת שהם מנוגדים לדת, מנוגדים לתרבות, לא רוצים להתערבב. ולכן שנא אותם, והיו מקרים כאלה שאפילו נגד השליטים, כמו גירושין בספרד.
כן.
זה בולט מאוד, שהמלכה ספרד והמלך ספרד, הם היו נגד הגירוש, אבל יהודי הגדול הזה, שהיה כאינקוויזיטור הגדול, כן? הוא גירש אותם, יהודי. וזהו, זאת אומרת, הבורא כבר מסדר את הדברים האלה בצורה כזאת שאי אפשר כאן לראות שום היגיון, אלא רק דבר אחד. אם אנחנו לא הולכים בדרכו.
אז באמת, לפני שאנחנו נראה באמת מה הדרך, למה בעצם הדברים השתבשו, איך היית מסכם בעצם מה הייתה ההשפעה של היהודים על אירופה, ככה באותה תקופה היא, בתקופה היא של התרבות היוונית, הרומית, בתחילת דרכה וההתפתחות המערבית באירופה.
בוא נגיד כך, התפתחות יוונית ורומית, העתיקות,
כן.
הסתיימה, ובמקום זה באה דת, כן? נוצרות.
כן.
פרבוסלביות ביוון וקתוליות ברומא, ובזה הם נגמרו, המדינות הללו, שהיו כל כך פורחות.
כן.
והם התחילו רק להוציא מעצמם את הדת. ומפני שהדת היה, ודאי שבצורה מעוותת, אבל מושתת על התורה, אז זה נקרא שיהודים נתנו לאירופה את הגישה מאברהם, מדת היהודית נכנסה לאירופה וגם למזרח. במסווה של הדת, שם זה דת נוצרית וכאן זה דת מוסלמית. אבל בעצם זה שוב אותה הגישה לאלוקים, אמנם שמעוותת, שבאה מהיהודים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על איך שהיהודים פולשים לאירופה, אז תראי איפה הם, איפה לא פלשו. זה בכל העולם. שבצורה כזאת כל העולם מכין את עצמו לגילוי הבורא.
זה מעניין התהליך שתיארת. זה התחיל במסחר, כסף, לכאורה ענייני מסחר.
כן.
ומשם זה פתאום המשיך לזה שהתורה שלהם באיזשהו אופן קיבלה צורה אחרת ואולי איזשהו עיוות מסוים, אבל פתאום ממנה נולדה בעצם הנצרות.
תראי, אי אפשר היה להציג להם תורה בצורה אחרת גם כן, כי זה עניים,
כן.
המון, שסובלים, האירופאים האלה, הם היו מאוד פרימיטיביים. ואי אפשר היה להם לתת משהו שיקבלו בצורה אחרת. גם סיפורים האלה שבתורה כתובים, כביכול ממש כתובים בצורה כזאת שנוח את זה לקבל. רק עושים ציורים ליד זה.
כן.
וזהו, אדם ולידו עם חמור, ועם דלי ככה, ועם קט ככה, ועם איזשהו עץ לידו, וכן הלאה, אז מיד רואים מי הוא האדם, איזה קדוש שם, או משהו. זאת אומרת, בצורה כזאת הציורית, כי לא ידעו קרוא וכתוב, התורה היא נכנסה לעמים האלה. ואחר כך משם ודאי לכל העולם.
כן. אז בוא נראה רגע מה קורה. בעצם מתחילה להתפתח באמת הנצרות, ויש איזושהי התפצלות, זאת אומרת, הנצרות מתפתחת, היהודים ממשיכים לשמור על דתם כמה שהם יכלו, היה שלב מסוים שכבר היה יותר קשה לשמור על דתם, שבה הם התבקשו להתנצר. מה בעצם רצו האירופאים לעשות בשלב הזה? שהם פתאום התחילו להרגיש את האיום הזה מצד היהודים?
זה לא אירופאים. אנחנו כאילו משייכים להמון העם איזה דעה, איזה רצון, זה כלום. אין לו שום דבר, איך שמסובבים אותו. לכן יהודים בכל מקום כמה שאפשר הם היו משלמים לשליטים, וזה היה שומר עליהם. זאת אומרת, שומר בזה שהם, זה שתי קצוות ממש. מצד אחד שליט היה מעוניין שיהיה שנאה, כי אז הוא יקבל מיהודים כסף על שמירה שלהם.
כן.
מצד שני, הוא צריך לתת שמירה, כי אז לא יהיה לו ממי לקבל כסף, יארגו אותם. אז כל הזמן, בכל מקום שהם היו, הם היו כך בין שני הקצוות האלו. וכך היו חיים. אבל זה שמר עליהם.
במה זה שמר עליהם?
שמר על זה שהם שמרו את דתם, ושגם כן לא היה להם אפשרות להתגאות כל כך במצב שלהם. כי הם היו מאוד...
הם נאלצו להיות מאחורי הקלעים.
כן.
כן.
זהו.
לא לבלוט כן. בקדמה.
ועד ממש לא לפני ככה מזמן, 118 נגיד.
כן.
אז התחילו קצת להתחיל לצאת משם. זאת אומרת, לקבל מקצועות חופשיים ולהתחיל להתארגן בצורה יותר שמתקבלת על הכלל הגדול. היו ביניהם כאלו שהיו מדענים ופילוסופים וכבר רופאים זה ודאי וכן הלאה. ארגנו בנק בינלאומי, זה גדול מאוד, זה עוד במאה ה-16 על ידי משפחת ברוכי, רוטשילד וכל זה. זאת אומרת, הם כן הצליחו בהרבה, אבל למרות שהם הצליחו בהרבה וחלק מהם הלך למדע ו... כמו ש גוגנהם שפיתח את הדפוס ועוד דברים, אבל זה ודאי שאף מדינה לא הייתה מעריכה את זה. זאת אומרת, מקבלים את זה.
כן.
מה שמגיע כביכול לנו.
כן.
מפני שאתם כאן, אבל שנאה בזה לא פסקה, ובכל זאת הם הרגישו את עצמם תמיד זרים. אני משייך את זה להשגחה עליונה, ואפשר להסביר את זה בצורה לוגית.
עליונה,
כן. לשליטים היה טוב, כך להחזיק אותם בידיים שלהם, ככה, בצורה קצרה.
איך באמת כל התהליך הזה של ההתפתחות, גם של היהודים בתוך אירופה, איך זה פיתח את אירופה? ואיך זה פיתח את היהודים, לא מהבחינה הגשמית, אלא דווקא באמת מהבחינה הרוחנית, ההתקדמות של האנושות בכלל. איך זה פיתח?
יש על זה הרבה מחקרים, עד כמה שיהודים תרמו לכל החיבורים של בין המדינות ובין ה... זה הכל תפיסה. תפיסה, יכולת יהודית לסובב את הדברים. זה ברור. אני זוכר שהייתי ילד, ו... הייתה אצלנו בבית אישה שהייתה באה לנקות את הבית, כי ההורים שלי עבדו מאוד קשה, בוקר, לילה, היו רופאים עם התורנויות והכל. לא. אז היא אמרה פעם שלפני הקולחוס הזה, שהיה אצלם בכפר יהודי אחד, שהוא היה מנהל את כל העבודה. והייתה לו, היה לו פנקס, והוא היה רושם שם בפנקס כל מיני דברים, ואומרת, איך אנחנו היינו חיים טוב. הפנקס הקטן שהוא היה יודע כמה זה וכמה זה וכו' וכו'. עכשיו היא אומרת, יש לנו 15 איש יושבים בהנהלה, וכל הזמן עושים חשבונות וחשבונות, ואין מה לאכול. אז
את היכולות ניהול
אני
שלה.
אני זוכר את הצורה שלו שהיא סיפרה את זה, זה ממש פלא. כנראה שזה ככה בכל מקום.
זאת אומרת, אתה בעצם מתאר פה איזושהי יכולת שיש ליהודים, שאתה קורא לה יכולת חיבור, זה כאילו יכולת של ראייה מערכתית, של משהו שאני רואה את כל המערכת, ואני יודע איך לנהל אותה, איך להזיז דברים מפה לפה, איך זה בעצם
כן,
היכולת
זה,
המיוחדת.
זה, 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 זה כן. זה באמת, היום זה כבר לא כל כך, לא עד כדי כך, אבל תמיד זה היה השטח שיהודים היו מצליחים, בגלל שלמדו גם כן, כן. למדו גמרא, כן, תלמוד וכל התורה, וזה היה, זה היה מפתח אותם מאוד, כי איפה, לאומות העולם בכלל לא היו ספרים, לא היו קרוא וכתוב, וכאן כל ילד וילד הוא גדל בזה שהוא היה יודע לכתוב, יודע לקרוא, יודע לשיר, יודע... זה היה מפתח מאוד, אפילו היום, כאן כמו שדרום קוריאה, כן, נדמה לי, שהם לומדים את הגמרא.
כן, במטרה, כן, לגדל ילדים חכמים יותר.
כן, כן, כן.
כן. עכשיו באמת, אם אנחנו ככה נתקדם בזמן, נגיע לנקודה שבה אירופה לפני 80 שנה בערך, היא התחילה לאט לאט לדחוף את היהודים החוצה. כאילו פתאום יש איזו מגמה
ש... לא, זה אני לא חושב שזה ממש מגמה ברורה הייתה. אלה הם הרגישו אירופאים כשהם גדלו.
כן.
ובעצמם למדו קרוא וכתוב ולעשות חשבונות טובים וכן הלאה.
שהם יכולים לפטר את המנהלים.
כן, הם הרגישו כאן איזו תחרות, ותחרות לא לטובתם. ואז ודאי ש... התחילו דרך הממשלה, הפרלמנט, כבר השתנה הרבה. זה לא ששליטים היו אז שהיו משלמים להם כסף והיה הכל בסדר. כאן זה כבר מפלגות וכן. ואז הגיעו למצב שממש ראו ביהודים עצם בגרון. בכל מקום. רופאים, מדענים, מהנדסים, הכל, 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 בכל מקום, יהודים הם תופסים מקומות טובים. אני זוכר את זה ברוסיה, אפילו בזמני, שאפילו רוסים, אם יש אפשרות ללכת לרופא, אז ליהודי.
כן.
ובפיזיקה, ובכל המדע המתקדם, שם מלא יהודים היו, עד שהתחילו... פשוט לנקות אותם. וככה זה באירופה עוד לפני זה.
אומרת, האירופאים בעצם מרגישים בנקודה מסוימת שהם, כמו שאתה אומר, תקועים להם בגרון, כמו עצם בגרון, לא צריכים אותם יותר, הם סיימו את התפקיד שלהם, אנחנו עכשיו יודעים לנהל כמו שצריך,
כן.
ומבחינתנו
כן,
הם יכולים ללכת.
ואז מתחילים בצורה כזאת שקטה, ועם היטלר זה עוד יותר ככה גרוע, אבל ברוסיה, בכל ההיסטוריה הרוסית, זה היה ככה בצורה שקטה. לא היו מקבלים יהודים לאוניברסיטאות, ולא בפילרמוניה נגיד, כן? ובכל דבר, בכל דבר. ועד היום הזה זה ככה, אבל זה כבר ידוע. זה כבר ידוע. טוב, היום אפשר לעשות ביזנס. במקום ללכת למדע ולרפואה ומשהו. זה אחרת. אבל בכל זאת, הסיבה היא כך, זה התחרות, שכולם מרגישים כלפי יהודים, שזה כוח ש... עוצר אותנו. ואז זורקים אותם. זה בעצם היסוד של גם כן, של כל תורת ההיטלר. שכולם צועקים שאנחנו רוצים להגיע לשליטה בעולם, לארגן ממשלת העולם משלנו וכן הלאה. הכל נובע מזה.
כן, שאנחנו בעצם מנהלי העולם וזה...
וגם בפנים, העניין הוא שהם בפנים מרגישים שכך זה. כי זה באמת כך, לפי חומת הקבלה, אנחנו יודעים שמי היהודים צריך לבוא מאור מחזיר למוטף, והוא צריך לקחת את בני האדם לדרגה הבאה של ההתפתחות, ואם דרך יהודים זה לא מגיע, אז הם אשמים. ואז אומות העולם מרגישים שהיהודים משהו מסתירים מהם, שהם לא מביאים להם מה שמגיע להם, וכן הלאה. אז יש כאן הצדקה מבפנים, מצד הטבע. אני מרגיש שכך זה. אפילו לא מקבל שום הסבר, ככה זה וזהו. ולכן גם בימינו זה לא נעלם.
עוד טיפה תסביר לי בבקשה, מה הם מרגישים מבפנים? שמה צריך להגיע מהיהודים שלא בא?
הם מרגישים שליהודים יש איזה סוד, איך לעשות את החיים שלנו טובים, של כל העולם. והיהודים שומרים את הסוד הזה, ולא מגלים אותו. ואז כל אומות העולם סובלים בעקבותם. ומה לעשות? להרביץ אותם, להרוג אותם, עד שאנחנו נגלה במה הם כל כך מיוחדים, למה זה הולך להם. זה, הנטייה הזאת היא נמצאת בכל אחד ואחד. בכל אחד. אלה יותר נסתרת או יותר מגולה. ומצד אחד זה עובד לזה שהם מכבדים את העם ישראל כחכמים, ומצד שני הם שונים אותו שהוא יותר חכם ויותר מצליח. ואז מה לעשות? הכי נכון זה להרוג. אבל אם אני ארוג אז מה יהיה? בכל זאת אם יש להם איזה סוד אני צריך אותו. וכאן יש לנו כל מיני... כל מיני יחסים שמתרחשים בינינו לאירופאים.
מה קורה לאירופה שבעצם היהודים, חלק מאוד גדול מהם מושמדים, וחלק שנשאר עלה לישראל? מה קורה לאירופה?
לא, עכשיו בזמן האחרון זה משהו אחר לגמרי.
לא בזמן האחרון, בשלב הזה שהיהודים פשוט נרצחו בשואה, ואחר כך מה שנשאר, שארית הפלטה עלו לישראל. פתאום אירופה מתרוקנת.
לא, יש מלא, יש הרבה מאוד אנשים, גם באירופה, זה כולל אנגליה, זה כולל אפילו מזרח אירופה, יש הרבה מאוד יהודים. הם אומרים שזה סך הכל שם, כמה, אני לא יודע, חצי מיליון, אני לא יודע.
כן, יחסית כן, יחסית לא הרבה.
אבל קודם כל זה יחסית.
כן.
יהודי אחד הוא עושה הרבה רעש, הרבה שינויים בוא נגיד. ולכן, תראי, מהפכה ברוסיה, מי עשה? טרוצקי עם עוד כמה כאלו. וכך זה בכל מקום, את יכולה לראות אחרי שליח, אפילו שאנחנו לא יודעים, שם מסתתר איזה יהודי שעושה את השינוי הזה. ולכן נשארו מספיק יהודים באירופה כדי להחזיק את האנטישמיות ברמה שמרגישים אותה. מרגישים.
כן. יש להם איזשהו תפקיד ליהודים שהיום חיים באירופה?
או, זה כבר...
מבחינה, כן, מבחינה
כן,
מוכנית. ודאי. יש להם תפקיד?
הם חייבים להביא לאירופה שיטת החיבור, שבלי זה אירופה פשוט יורדת לתאום. וזה הם צריכים בזמן האחרון לעשות, בזמן הקרוב לעשות את זה. הם לא מרגישים שזה כך, אבל אירופאים כן. מרגישים שיש כאן בעיה עם היהודים שוב. ואיך אנחנו משתמשים בזה? נכון, איך אנחנו מוצאים מהם הפתרון.
כן.
אז למה? כי הם מרגישים את זה בתת הכרה, שיש ליהודים משהו שזה יכול להביא לנו פתרון מכל הצרות ובעיות. ואז האנטישמיות גודלת, אנחנו צריכים לדבר לחוד באיזה תוכנית על האסלאם,
כן.
איך שהוא נכנס ומעורר את זה בצורה חכמה מאוד וארמונית.
כן, זה בתוכנית הבאה.
וזהו.
שאלה אחרונה לי לדיון הזה, יש פה עוד הרבה מקום לדבר. הזכרת את הסוד, שהאירופאים מרגישים שיש ליהודים סוד איך לעשות את החיים טובים יותר. יש ליהודים כזה סוד?
כן. הם בעצמם לא יודעים את זה, אבל סוד כן. הסוד הוא פשוט, שאם אנחנו מתחברים למעלה מהשנאה, מהתחייה ההדדית, גם בתוך יהודים, גם בתוך אומות העולם, וגם בין היהודים לאומות העולם, אז אנחנו ממש מגיעים לחיים טובים. זה הסוד. אבל איך לעשות זאת? זה לא כל כך סוד, אבל איך לעשות זאת?
זה הסוד.
זה הסוד.
זה הסוד. הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר בינתיים, תודה רבה לך, ניצה, תודה רבה. תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו, תבואו שוב, האם חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.